זה היה כשהייתי בן 30, ביום הולדת, אני עומד על במה גדולה, בגמר אליפות העולם בקפוארה, זה נמצא בחוף של קופה קבנה בריו בברזיל, מולי נמצא הים, מאחוריי גבה הבמה, ועל הבמה עומדים כל המאסטרים הכי גדולים בתחום. זה היום הולדת שלי, אני בן 30, קוראים לי לקבל גביה, שבו שמציין את הזכייה שלי במקום הרביעי בעולם, במקצה שבו השתתפתי, ובאותו מעמד אני גם מקבל את הדרגה, את הדרגה שלי, שהיא בעצם הדרגה הקודמת, מאז כבר קיבלתי עוד אחת. הדרגה הזאת ציינה בעצם מעבר, אפשר לקרוא לזה כמו סוג של תואר שני בעולם של הקפואר, המעבר מאיזשהו לבל מסוים של חגורות, עד לשלב שבו מקבלים דרגות כבר רק בברזיל. החגורות כאילו מדריך מתחיל או מדריך מתקדם, עדיין מקבלים אותם בארץ, ובשלב מסוים מתחילים לקבל את החגורות רק שם, רק בברזיל, וזה רגע מאוד מאוד משמעותי, שבו אני גם ככה נופלת לי ההבנה, שכל הדרך המקצועית שלי, שכל החיים שלי, שכל הנפילות, מעידות, רגעים קשים, אתגרים, הכל בעצם הכין אותי ומזדקך לרגע אחד קטן, אולי תגידי מתוק.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ועיקר לחדרי הלב. מיקי חיית גדל במשפחה חרדית, ובמשך ילדותו ונעוריו הרגיש שייך ולא שייך. בישיבה חמק לשיעורי קפוארה, אומנות לחימה ברזילאית, ושם מצא לו מקום. את המזור שהעניקה לו הקפוארה, מיקי ידע למנף ליוזמה חברתית ענפה, שפותחת בפני נוער חרדי דלת רחבה לחיבור בין גוף ונפש. על חיים כפולים, על הרצון להיראות, ועל הממד הרוחני שבתנועה, תשמעו מיד. היי מיקי.
היי, בוקר טוב.
מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
אני חושב שהילדות שלי בתוך המגזר החרדי, גם כילד עם הפרעות קשב, בתקופה שבה לאנשים אין מושג מה זה הפרעות קשב, וגם כבן להורים חוזרים בתשובה בתוך קהילה מאוד סגורה.
איפה?
ברחובות. קהילה חרדית שמרנית, ומי שלא מהצנטרום שלנו, אז הוא כאילו אאוטסיידר. ויכול להיות שחלקים מזה גם, אתה יודעת, זה אשמתי, עניין של אופי, עניין של הרגלים, וכשלוקחים את כל הסלט הזה והופכים אותו לילד, אז מקבלים ילד עם קשיים ועם חסר במענים.
כואב לי לשמוע את המילה באשמתי. זה אולי פשוט ממי שאתה, לא קשור לאשמה.
כשיש לך חיבה לדברים מסוימים שהם לא עולים בקנה אחד עם המסגרת, עם המערכת, עם אורח החיים שלך, ואתה לא מצליח להתגבר על זה, אז אתה במובן מסוים סוחב אשמה.
עדיין?
כבר לא. אבל כילד אתה אשם הרבה, אתה הרבה אשם.
שגרם לך איסורים בעצם, הרגשת שיש לך אחריות, שאתה אשם.
כן, כן.
ההורים חזרו בתשובה לפני שנולדת, או תוך כדי שאתה כבר בתמונה?
ההורים חזרו בתשובה עוד לפני שהם הכירו. חזרו בתשובה כל אחד בנפרד. אז אני כבר נולדתי חרדי, אחרי באו עוד שישה, משפחה קטנה.
כן, הכל יחסי. ואיך אתה מגדיר את עצמך היום?
חרדי. מה אני יכול להגיד על זה? אני יכול להגיד שיש מחקר מאוד יפה של חוקרת בשם נוי, והיא ככה ממש מחלקת את זה לארבעה, והיא כותבת שיש חרדי, איך היא קוראת לזה? שמרני מאוד, שמרני במקצת, חרדי בנגיעות מודרנה, וחרדי מודרני. אפשר להגיד שחרדי מאוד זה אנשים שמבחינתם הערך העליון ולפני הכל זה דת. זה אנשים שלא יהיה להם כמובן מכשיר קשה, מכשיר סמארטפון, שלא יהיה להם טלוויזיה, שהם יקפידו על כשרויות מעודרות, שהם ישלחו את הילדים לחינוך מאוד 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 מוקפד ומתבדל. זה אנשים שמבחינתם במקרים רבים, המדינה היא איזשהו גוף שמייצר התנגשות עם דת.
איפה אתה הבא? אם ניקח את ארבע הקטגוריות האלה, אז איפה אתה?
אז בואי נראה. לאשתי יש טלפון כשר בלי אינטרנט. בבית שלי אין טלוויזיה, אין מחשב. יש לי איזשהו לפטופ לצורכי עבודה, אבל זה לא משהו שהוא נגיש לילדים. אנחנו אוכלים רק אוכל כשר מעודר. מה עוד? הילדים שלי בחינוך חרדי שמרני. אז זה בפעם ראשונה. בפעם השנייה, אני כן יכול לפגוש הרבה חברים לא דתיים, ואני יכול, אני מתנדב במשטרה, אני יכול לראות ערך גם בדברים אחרים, שהם בעיני חלק מהחרדים ייצרו איזושהי התנגשות. אני חושב שאני איפשהו על התפר בין חרדי שמרן מאוד, כי בתפיסות אני שמרן, לבין משהו קצת יותר רך.
זה מעניין, כי בעצם אתה תמהיל של הקטגוריות האלה שאמרת לפני רגע. כלומר, נכון. גם הן, גם בתוכן יש גוונים ושילובים.
נכון, נכון, נכון. וזה מה שבעצם קורה היום. אנחנו כבר לא יכולים להסתכל, אני חושב שבעצם אף פעם לא יכולנו להסתכל על בני אדם כתוויות ומסגרות וקבוצות. זה פשוט לא עושה צדק עם אף אדם באשר הוא אדם.
אנחנו נפגשים כאן בעקבות סרט עליך, שצפיתי פה במסגרת פסטיבל דוקוטקסט בספרייה הלאומית. מחכבים בו אתה ורויטל בן משה, שותפתך. אני חושבת הוא מתחכה אחריך, ואחרי, אתה עוד צעיר, אז אני לא יודעת אם לכנות את זה מפעל חיים, אבל בטוח מפעל מרשים מאוד, אני לא יודעת מה עוד לפניך בעשייה. ואצלי הוא פתח סקרנות. למרות שהוא מקיף הרבה דברים, וגם הייתה אחר כך שיחה עם הבמאי, ברק אימן, ואיתך ועם רויטל. ועדיין נותרתי עם כל מיני שאלות. זו אחת הסיבות שאתה כאן, ואני מודה לך שהגעת.
בשמחה, תודה שהזמנת.
אז אם נמשיך רגע את חוויית הילדות הזאת, אתה למעשה באיזשהו שלב בחייך, אם אני מבינה נכון, מצאת בקפוארה זירה שמזמנת מרפא, או מזמנת צמיחה, או אפשרות להיות מיקי. אז אני מבקשת שתיקח אותנו לילד הזה, או לנער, או לתלמיד, או לבן, שבינתיים רק מזהה שיש איזושהי צרימה בחיים שלו. מה, תיארת קודם, חסר במענים. אז איך זה נראה עדיין השלב הזה, טרום קפוארה, שיש איזשהו חסר או איזשהו מכאוב, תן בו סימנים, שנדע למה הכוונה.
בואי נתאר ברגע, נדמיין לנו ילד ביסודי. באזור כיתה ו', ז', ח', זה ילד שלומד המון שעות ביום, הוא לומד רק מקצועות קודש. זאת אומרת, הוא לומד גמרא. הוא לומד מ-8 בבוקר עד 1 בצהריים, ומ-3 עד 7 בערב, כל יום. אין לו שיעורי ספורט, אין לו כדורגל, אין לו כמעט זמן להוביז, לתחביבים, זה גם לא משהו שהוא ממש מקובל, וזה מסגרת שהיא ממש מסלילה למצוינות, זאת אומרת, אם אתה לא מהשפיצים של הכיתה, אם אתה לא חד על זה, אם אתה לא ממש 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 מבין טוב טוב את הגמרא והראשונים והאחרונים, את כל המפרשים, אז אתה פחות נחשב. נוסיף על זה את הקהילה שהיא קהילה מאוד מאוד מעריצה את עצמה ואת האליטות שלה, וכל מי שהוא פחות, או שהוא ספרדי, או שהוא, בוא נקרא לזה פרנק, או שהוא בן לחוזרים בתשובה, שההורים שלו לא מהכוילל, מתוך אנש, אז הוא ממש מקבל את התווית של האוטסיידר, של הכבשה השחורה.
ענית על הרבה סעיפים.
כן, כן.
כדי להתקבל להיות כבשה שחורה.
ממש על כולם. ואז בתוך הדבר הזה, בתוך ההתמודדות עם כל זה, אם אתה לא קמת לתפילה, אם אתה מרגיש שפתאום זה לא מושך אותך הדבר הזה, הלימוד הזה, אתה לא מוצא את החדווה, את הסיפוק, וכמה ילד יכול להיות מונע על ידי הדלק הזה של ה... אני חייב להצטיין, אני חייב להיות בפנים כדי שיתייחסו אליי, כדי שיקבלו אותי. יש לזה בסוף, בסוף זה פוקע. משהו פוקע ומשהו נשבר, ומתחילים לחפש בחוץ. בחוץ לא מוצאים דברים טובים, ואחר כך צריך להתקבל לישיבה.
ומה זה לחפש בחוץ? על איזו תקופה אנחנו מדברים, ומה זה אומר?
לחפש בחוץ זה מתחיל באזור הישיבה, גיל 14 עד 16, ששם אתה בעצם במסגרת שהישיבה אין שומר ביציאה. אז אתה מתחיל להבריז, לא להיות נוכח, לייצר פער לימודי, להסתובב בכל מיני פארקים שהם בעיקר עם אוכלוסייה לא דתית, עם בני נוער שוליים שמסתובבים בשעות הלימודים בפארקים, ולחפש חברת שווים חדשה. ואז זה עוד יותר מגדיל ומעמיק את הפער. וזהו. זה חיפוש, והחיפוש הזה הוא חיפוש שמביא איתו הרבה כאב. הוא מחדד פערים, הוא מחדד את החסר. ושמה בעצם אתה גם עם הרבה אשמה. למה אני לא יכול להיות כמו כולם? למה אני לא מצליח לשבת בבית מדרש, כולם שמה, ונראה שכל כך כיף להם ללמוד? ולמה אני לא מצליח להבין? ולמה אני לא מצליח להתחבר?
ולמה... השיטה הזאת עובדת לכולם, ואני לא מצליח להדביק את זה.
כן, כן. עכשיו יש על זה עוד רבדים שהם בכלל לא נידונים ולא לא מדוברים היום בחברה החרדית. אני גם לא חושב שיש להם פתרון אמיתי, לא אחד כזה שמדברים עליו. כל מה שהם מלווה בגדילה בריאה אצל נער, וכל ההורמונים שהגיל הזה מביא איתו, זה לא משהו שהחברה החרדית יודעת לתת לו מענה, ששמים אותו על השולחן ואומרים, הנה, ככה תתמודדו. אתם אומרים לחיות חיי פרישות ונזירות עד חתונה.
בהצלחה לכם.
כן, ומי שלא, עונשו גדול מנסו, והוא חוטא, ותפילתו לא תתקבל, וזה האווירה הכי חמורה שיש, והשם כועס עליו, והשם לא רוצה אותו. ואז זה נכנס לתוך לופ כזה שבו אתה בעצם כבר אומר, אני דפוק. אני גם ככה לא מצליח להתמודד, זה גדול עליי.
אני גם פסול וגם מגיע לי להיענש.
כן.
ולחוויות מאוד קשות, מאוד מרעילות להסתובב איתן.
כן, כן.
מי
כן.
יודע על זה באותן שנים?
אף
מי
אחד.
מי רואה את זה?
אף אחד. יש רב אחד בכיתה, בשיעור ב' בישיבה הקטנה, זה נקרא, בעצם שיעור ב' זה בערך גיל 15, שהוא אדם מאוד מאוד חריג. הוא יכול ללכת איתי ברחוב ולתת לי יד. או לשים לי יד על הכתף. אם אני אספר את זה היום, אז אנשים יפתחו לו תיק במשטרה. והוא אדם מדהים. והוא מקרב אותי. וזאת שנה שהייתה עם פוטנציאל. מאוד מאוד גדול להצלחה, אבל הוא היה, את יודעת, הוא היה בורג אחד במערכת, מערכת שהיא שוב לא מכילה, לא מבינה, לעומתו רבנים אחרים מסתכלים עליי, ואני כבר אז באותה תקופה מנסה קצת את כוחי בעולם הקפוארה, ומאוד מתחבר ומוצא שם ממש תרופה ללב, ואז אני זוכר איזשהו משגיח שניגש אליי, היה משגיח בריטי. הוא בא מאנגליה, מזה גם כן, יש קהילה מאוד מאוד שמרנית באנגליה. והוא ניגש אליי ואומר לי, כפרה? מה זה כפרה? זה עבודה זרה. וככה הוא מנסה להרחיק אותי בכוח מהדבר הזה. אז...
כלומר, אין מקום, אין כוח לרב האחד שהיה יותר רגיש, אמפתי אליך, אין לו כוח מול השאר.
מול המערכת, כן, כן. זהו, זאת החוויה.
ההורים לא הרים לכך שאתה למעשה לא מגיע לישיבה, ומה אתה כן עושה בזמן הזה, או שהם יודעים ומעלימים עין?
לא, הם לא יודעים אליהם שום דרך לדעת. ואני חושב גם שזה מגיע מתוך מקום שבו אתה גם לא רוצה לצער. אתה גם דוגמה לאחים הקטנים. וגם באמת, אני לא חושב שהיה להם כלים. באותו זמן, לא חושב.
זו בדידות מאוד עמוקה.
כן.
באיזה רגע, כלומר, אני מבינה שבאותן שנים אתה נחשף לקפוארה, אז נכון. איך בכלל היא הגיעה אליך?
את הקפוארה הכרתי קצת קודם, אפילו אפשר לומר הרבה קודם, בגיל 5 בערך. אח של אמא שלי היה אחד מראשוני הענף בארץ, וכילד קטן בחתונה שלו, אני זוכר שראיתי את כל הלהקה עושה ככה דברים מדהימים באוויר, ואני ככה...
זה התקדד לך בזיכרון.
תפס אותי.
כן.
ובהמשך הדרך, כשאני מסתובב בפארק, ויש שם כל מיני סוגים של נערים בפארק, יש את החבר'ה שיושבים בצד ועושים סמים, ויש את החבר'ה ששוברים דברים, ויש את החבר'ה שמציעים לי להצטרף אלינו כל מיני שטויות, ויש את החבר'ה שעושים סלטות על הדשא. וזה ממש תפס אותי, וזה מזל גדול.
כן, כי יכולת ללכת לכל אחת מהחבורות האחרות.
ממש בקלות.
אז אני שומעת שלכל אורך הדרך היה בתוכך איזשהו קול ששמר על, שהזכיר לך, דיבב את התמונה הגדולה. כי אתה אומר, גם כשלא הלכתי לשיעורים, ידעתי שיש אחים שעלולים להסתכל עליי, ושזה עלול לצייר את ההורים שלי, וזיהית, אתה זוכר את הרב הזה שכן ראה אותך. כלומר, היה בתוכך איזשהו קול, שהוא גם כיוון אותך לחבורת הקפוארה, שהזכיר לך משהו שבאיזשהו אופן עזר לך לא להרוס הכל.
תראי, גם ברגעים הכי נמוכים, הכי מורכבים, יש בי איזשהו, אולי בגלל החוויית ילדות הזאת, איזשהו רצון מאוד מאוד חזק להצטיין, להצליח, להוכיח לעצמי, להוכיח לאחרים. אולי זה, אולי זה דברים אחרים. אבל שם, באותו רגע שבו אני רואה את החבר'ה האלה עושים את הסלטות האלה, אני אומר, רגע, אם אני אעשה את זה, אולי אז אני אצטיין. אולי שם פתאום אני אקבל איזושהי הערכה, אולי פתאום יגידו, וואו, רגע, יש לו...
יש בו משהו.
וזה גם דלק שחור, הוא קצת בעייתי לפעמים, כי אתמול אני לקחתי את הילדים להופעה שמחת בית השואבה, היינו בבית שמש, וככה היה במה גדולה, ובין כל האומנים שהופיעו, היה גם נתן גושן ובניה ברבי, ואני עומד שם עם הילדים שלי, ואני אומר, יש פה איזה 40 אלף איש בקהל, יש על הבמה שניים שכולם צורכים וסוגדים להם וזה, ומי אני? מישהו פה רואה אותי? מישהו פה יודע מי אני? והשאלה הזאת היא לא שאלה שהיא בריאה, היא שאלה שמגיעה מצלקות, היא שאלה שמגיעה מצורך נואש להיראות, לשמה, והצורך הזה לא תמיד הוא מביא אותי למקומות טובים בחיים. ולקח זמן, לקח זמן עד שהצלחתי להתגבר עליו, לבסט אותו ולהגיד, הכל בסדר. אתה פה בזכות עצמך, אתה פה לא צריך להוכיח לאף אחד שום דבר.
אתה יודע, זה בעיניי ממש יפה שאתה אומר, הדלק הזה, הרצון להצטיין, החתירה להישגיות, הוא מניע אותי, ואני מודע גם לזה שהוא יכול להתפרע, והוא יכול להשפיע עליי לשלילה, לא תמיד הוא המניע הנכון עבורי, ואני ממשיך להסתכל עליו, ואני ממשיך לדשן את האדמה הזאת.
אני מוצא את עצמי הרבה פעמים בודק, לא תמיד אני מספיק מודע לזה, אבל הרבה פעמים אני מוצא את עצמי, כן, ככה תופס את עצמי רגע ואומר, האם ההחלטה הזאת היא מבוססת על דחף נכון או לא?
כן, אתה ממשיך לקיים איזה דיאלוג פנימי שעוזר לך לכוון את עצמך.
אני משתדל, תמיד אני מצליח להגיע למודעות הזאת של רגע לפני ההחלטה, או אחרי, למה? למה אני רוצה לעשות את זה?
כן, אז רגע לפני שנתאר את הצעדים הראשונים בעולם הקפוארה, ומהפארק הזה, קח אותי לרגע אחד נמוך, רגע שפל, שאולי הוא היה בשנים האלה, של ה-14-16, אולי בפארק, אולי בישיבה, אולי בבית, איזשהו רגע שהנה הוא מסמל באמת את הקושי, את הכאב באותן שנים.
טיפה אחרי. כבר 17, ישיבה גדולה, לומד בפתח תקווה, ואני נוסע כל שבוע עם רולר בליידס, כי אין לי כסף, אז אני נוסע מפתח תקווה לתל אביב להתאמן. אני מסיים אימון אצל המאמן שלי בתל אביב, זה היה אז בזמנו באזור פלורנטין. סלמה שמה, ובחזור אני עובר דרך תחנה מרכזית הישנה. אנחנו מדברים לפני קצת פחות מ-20 שנה, 17 שנה אחורה. תחנה מרכזית הישנה של אז, זה מלא נרקומנים, מלא זונות. ובסוף האימון, היה אימון טוב, אני ככה מחפש עם מי לחלוק את החוויות, עם מי לחלוק את הרגשות, את ה... הלך לי טוב, עשיתי תרגילים יפים, היה לי קשה, היה לי מרגש, היה לי מסעיר, אני... העולם שלי ככה רוטט לו, ואין לי באמת עם מי לחלוק. אני מסתובב שמה. ושמה אני פשוט מחפש חברה. בין אם זה בדרך חיובית, ובין אם זה בדרך שלילית. וזה רגע מאוד מאוד נמוך, שבו אני מחפש את החברה שלי שם, בתחתית של התחתית, כילד בן 17. זה רגע ממש אפל בעיניי.
כן, רגע עצוב.
כן.
אז זה כבר, זה רגע בחיים שלך שאתה כן מוצא תחילת שייכות בקפוארה, ועדיין אתה לבד.
כן, זה כאילו, תתארי לך את זה רגע. בחור ישיבה מגיע עם כובע וחליפה לתוך קבוצת קפוארה, כולם חילונים. בסוף האימון, החבר'ה אומרים, אנחנו הולכים לשתות, הולכים לאיזה מועדון, הולכים לאיזה בר. יש להם את העולם שלהם, את החברה, את הקהילה. אני מנסה להיות שייך, אבל אני לא. אבל אני לא בישיבה.
אתה לא שייך, לא פה ולא פה.
ואני לא בקפוארה, אני לא מצליח למצוא את עצמי באף עולם. כן. את אלה אני לא יכול לשתף על מה שאני חווה כאן, ואת אלה אני לא יכול לשתף מה שאני חווה שם, וזה ממש...
תלישות להיות... עמוקה.
כן. זה הנשירה הסמויה של מישהו שהוא שם, אבל הוא באמת לא.
בישיבה יודעים שאתה נוסע לחוק?
אין להם שום מושג לאן אני נעלם. אני לא יכול לשתף אותם. הם לא יבינו. בחוויה שלי, הם לא יבינו. ואם אני אספר, במקרה הטוב יזרקו אותי.
איך אתה מצליח לממן את זה?
אז אני עובד בלילות בכל מיני עבודות מזדמנות. עובד במאפיות עם כל מיני משמרות לילה שבהם בדרך כלל מעסיקים ערבים, או בכל מיני יקבים לא חוקיים. אני פשוט מנסה לייצר דמי כיס.
ואתה נחשף גם למגזרים שלמים בחברה, שנער חרדי ממוצע, נגיד, לא מכיר אותם.
לגמרי. פוגש הרבה אוכלוסיות, פוגש הרבה רבדים, רבדים, שכבות. חלק זה נעים יותר, חלק זה נעים פחות, אבל היום במבט אחורה, אני אסיר תודה על המסע.
למה? מה זה נתן לך?
המון ניסיון. המון הבנה על התמודדויות של אנשים, על שכבות שונות, על מצוקות שונות. אני חושב שזה דברים שכשאתה לא חווה אותם ממש מכלי ראשון, מאוד קשה ללמוד עליהם דרך בית הספר.
אני חושבת על זה שכשעשינו ככה, מה זה אומר, האוכלוסייה החרדית, וניסינו ככה לאפיין את הקבוצות בתוכה, אז אחד הדברים, כשאמרנו קבוצות שמרניות יותר, בעצם מתאפיינות בסגירות. ומה שאתה... ארגנת לך נאורים שממש יש בהם חניכה של פתיחות, כי פקחת עיניים לחברה הישראלית לגווניה, ונכנסת עמוק לתוכה, הסתובבת במרחבים שאפשרו לך איזושהי הבנה בין אישית, אולי יותר עמוקה ממה שיש לנער ממוצע, גם אם הוא לא חרדי.
כן. כן, אבל רגע נסייג את זה וגם נגיד שהמשפחה המורחבת שלי כולם לא חרדים. כמו שאמרנו, ההורים שלי חזרו בתשובה, אבל הדודים, בני דודים, כולם לא דתיים, והם קיבלו אותנו בצורה מופלאה, זאת אומרת, יש לנו קשר מאוד חם, מאוד עמוק עם סבא, עם כל המשפחה מורחבת משני הצדדים, וזה גם כן תרם לא מעט ליכולת הזאת רגע להסתכל על אחרים בלי נרגיש את הזרות המאוד מאוד עמוקה. זאת אומרת, עדיין היה איזשהו לינק שאפשר לי את הדבר הזה.
כן, אני גם, זה שאתה מזכיר את הדוד, שבעצם דרכו הכרת לראשונה את עולם הקפוארה, אז נשמע שהמשפחה המורחבת משחקת תפקיד חשוב בחייך.
כן.
אז אתה חי, אפשר לומר, חיים כפולים בגיל 17?
אפילו מגיל צעיר יותר, כן, בטח.
כן. שהולכים ומעמיקים.
כן.
אוקיי. ועד מתי זה ממשיך? אתה מסיים את הישיבה? אתה מחזיק את זה עד איזה גיל?
הישיבה שלי זה סיפור של כזה און אנד אוף, ובשלב מסוים אני בורח וחוזר, ו... בסופו של דבר אני מבין, עם כל זה שיש לי היכרות מאוד רחבה עם המגזר הלא חרדי, ועם, דווקא עם הצבא, שזה מעניין, הדודים הם אנשי צבא, סבא הוא איש צבא, אבא איש צבא, משהו בחרדיות טבוע מאוד עמוק, מאוד מושרש, והאופציה הזאת של לעזוב את הישיבה, ללכת לצבא, לא עולה על השולחן בכלל. ואני בוחר ומבין שכדי רגע לעבור לשלב הבא בחיים, אתה צריך להתחתן. זאת החלטה מאוד מאוד מעוותת. כי זה בעצם לברוח. לברוח מתוך מסגרת אחת, לעבור למסגרת אחרת. ובעצם חברה של אשתי מכירה בינינו, ואנחנו מתחתנים. ואני עובר לכולל. וגם שם אני מאוד מאוד משתדל להתאים את עצמי, והזדמנות חדשה, לפתוח דף חדש, ושוב זה מורכב, ואני גם חווה הרבה אתגרים בנישואין. אני מגיע מאוד לא בשל, מאוד לא מוכן.
בן כמה אתה?
19. בגיל 20 אני הופך לאבא. וזה להגיע עם כאלה שריטות, ואשתי מגיעה עם המטען שלה, ואני מגיעה עם המטען שלי, ואנחנו ביחד מנסים שני ילדים להקים איזשהו בית. זה לא קל. ולוקח זמן, בשלב מסוים גם אשתי אומרת לי, תראה, זהו אני או הקפוארה. לא מתאים לי.
מסיבות של חרדיות, או בגלל שאתה מושקע שם?
חרדיות. חרדיות, והתרועעות עם אוכלוסייה לא דתית, וזה לא מתאים לה. ולוקח הרבה שנים עד שאנחנו מצליחים לעשות שלום בין החלקים האלה.
לא מובן מאליו.
לא.
בזכות מה? הצלחתם.
קודם כל אשתי אדם מיוחד. עם יכולת ההכלה והקשבה מאוד מאוד נדירות. ונוסף על זה, האנשים שאני פוגש בדרך, האנשים שמגיעים מעולם הקפוארה, שהופכים במרוצת השנים להיות חברים קרובים. אני גם קרה לי איזה קטע, זאת אומרת, אני השתלבתי בקבוצת מבוגרים, ואני גם גדל בגיל. עם השנים, אני הופך בעצמי להיות אדם בוגר, ואז עולמות התוכן שלנו קצת מתקרבים. אם הם היו אבות לילדים, אז אני הופך לאבא. אם הם היו אנשים עובדים למחייתם, אני הופך להיות אדם שצריך לפרנס את עצמו. ועם הזמן אני גם הופך למדריך. ואני נכנס לתוך פורום המדריכים, ולאט לאט אני מקבל ומוצא את מקומי, שאני עדיין עובד עליו. זה עדיין מפתיע כל פעם מחדש, שיש איזושהי ישיבת צוות, מדריכים ומדריכות מכל הארץ, וזה עם הכיפה השחורה. וקיבלו אותי מדהים.
כלומר, זה, בדיוק רציתי ככה לקפוץ בשמחה ולהגיד, הנה אתה שייך, הנה אתה חלק, אבל נשמע שגם כשאתה שייך, הולך ומשתייך, כן, הנה, כבר יש איזה סנכון בינך לבין הקבוצה הזו, אבל עדיין אתה שונה.
אני תמיד אהיה. אני תמיד אהיה, אבל כן, הם לומדים, ואני לומד איך להיות שייך למרות ש.
אני זוכרת תמונה יפה, אולי זה אפילו היה בסוכות. אנחנו עכשיו מקליטים בסוכות, לא יודעת מתי זה ישודר, אבל אנחנו מקליטים בכל המועד. תמונה בסרט שמגיעים חברים שלך, זה לא לסוכה?
תלמידים שלי, מגיעים לסוכה שלי.
תלמידים, נכון. ואני זוכרת שרעייתך והילדים יושבים ככה על איזו גדר בצד.
נכון.
ומסתכלים, והייתה לי תחושה שאשתך מסתכלת על זה בחיבה ובשמחה.
נכון. קודם כל, היא מאוד מאוד אוהבת את הקשר הזה שיש לי עם התלמידים. שהוא קשר מופלא ומיוחד. התלמידים הם... הרבה פעמים אני מתבלבל ומחליף אותם עם חברים, שזה ככה גם משהו שאני צריך לעבוד עליו, אבל התלמידים שלי הם יקרים מאוד, ואני הרבה פעמים רואה את עצמי בהם, ויש לנו קשר מדהים. הם יגיעו אליי מחר, זה מסורת. אחת לשנה, בסוכה, אנחנו עושים איזה ערב מיוחד, וגם את הזמן הזה שבו אנחנו יושבים ביחד, ושרים, ומדברים דברי תורה, ומדברים על כל מיני חוויות קפוארה, ועל החיים, ועל מיליון דברים, וזה זמן קסום.
אם לך היה מישהו כזה, כשאתה היית בגילם, היית מרגיש אחרת.
לגמרי. ואשתי תומכת בזה, והיא מבשלת, כדי שאנחנו נשב ונאכל מהטעמים בסוכה. ואני ביקשתי ממנה השנה, שכשהם מגיעים, שהיא לא תשב בחוץ. אני מבין אותה שזה קצת כאילו מרגיש כזה עזרת גברים שמה. והשנה חלק מהם נשואים, וביקשתי מהם להגיע עם הנשים שלהם. אז יכול להיות שאנחנו נפתח עזרת נשים בסוכה השנה.
וואו, זה מקסים, מיקי, ממש. במיוחד לאור מה שאתה מתאר, על איך זה היה בהתחלה, יהיה בזה משהו סימבולי.
כן, כן, זה מעגלים
שחוזרים. שהעולמות מתחברים.
כן.
אני חושבת על פעולה של איחוי, גם איחוי הנפש שלך, של הילד והנער שהיית, וגם איחוי של העולם הזה, הפרטי, המשפחתי, הביתי, ועולם הקפוארה, שהוא גם מקצועי, אבל הוא גם זהותי.
אני חושב שאני עדיין בתהליך של לפגוש את הילד הזה, לחבק אותו. זה לא מסע שנגמר.
כן.
אי אפשר להתנתק ממנו באופן טוטלי ולהגיד לו, אוקיי, היינו פעם, עכשיו לא. זה איזשהו דואט שאנחנו שרים אותו ביחד הרבה זמן.
כן. אני מודה לך שאתה שב ומנחיח אותו.
תודה שאת מאפשרת את זה.
אז אנחנו ככה במין נקודת זמן בחייך, אתה אב צעיר יחסית, בתוך זוגיות שאתה, נשמע שאתם עובדים עליה, כדי לאפשר לה להתקיים לצד העולם המשמעותי בחייך של הקפוארה, אתה כבר מדריך. באיזה שלב אתה למעשה מתחיל את בית הספר שקמת בבני ברק?
הוא לא מתחיל כבית ספר, הוא מתחיל כמין איזה יוזמה קטנה, כאיזה דמי כיס, כמשהו שהוא יעזור לי קצת להתקיים.
לצד משהו אחר שאתה עושה?
אני לומד בכולל.
אוקיי.
אני מנסה לקיים אורח חיים כזה, שבו אני לומד כל בוקר, ולאט לאט אחרי צהריים אני צריך להתחיל להביא משהו הביתה לאכול. ושם אני מתחיל, וזה צובר תאוצה וזה מפתיע אותי, זה לא היה משהו שתכננתי מראש.
למה בני ברק?
צורך. צורך של קהילה, ההבנה ששם אין מענים, וגם... טכני, זאת אומרת, אני אחרי צהריים עושה איזושהי הסעה לילדים מתלמוד תורה מראשון לציון לבני ברק, ואחד ההורים אומר לי, יש לי פה גג, והמנהל של הבית ספר מכוון אותי לשם, וככה אני פותח קבוצה קטנה, וזה גדל, ואז אני סוחר אולם, וזה אולם של בית כנסת, אז אני מקבל אותו לפי שעות, ואני מלמד שם כמה שנים, הקבוצות גדולות.
רגע, מעניין אותי, מי מגיעים ללמוד? קפוארה בבני ברק, והאם הבתים מעודדים את זה או לא? האם אתה שם לב לצוויון מסוים של התלמידים שמגיעים?
זה מגוון. מגיעים גם חבר'ה חסידים, גם ליטאים, גם ספרדים, מגיעים ממש כולם מכל מיני מגזרים, מכל מיני תתי מגזרים בחברה החרדית. אני גם מזהה כאלה שזה מבחינתם עבודה זרה, באמת. זאת אומרת, לא יקרה. אין סיכוי. גם היום אני פוגש כאלה אמירות. זאת אומרת, בירושלים... קבוצה שלי שאני מלמד, אני מבקש מהם לתרגל, תרגל בבית, כשיש לכם הפסקה בבית ספר תתרגלו, ואז אני מקבל מהילדים כזה, וואו, בבית ספר מה פתאום, אבא אמר לי שאסור לעשות, כי אחרת תזרקו אותי. אז זה עדיין קיים, זה עדיין ישנו הדבר הזה בחלק מהמשפחות, ילדים. קשה לעשות היום איזשהו חתך ולהגיד, כל אלה היו כך וכל אלה היו כך, וממש אפשר לגלות משהו שהוא יותר קשור למשפחה או להורים, כאילו מין החלטה של הורי, הילד שלי צריך את זה.
זהו, אז לכן אני שואלת, כלומר, האם ילד שמאוד מצליח בלימודים, והמשפחה שלו מאוד שמרנית, וכל הדברים שאמרת ככה בהתחלה, ומסוקרן מהקפוארה, יאפשרו לו ללכת, או שהוא צריך להיות באיזו מצוקה, שההורים יגידו, טוב, הבן שלי חייב משהו, בסדר, שילך לקפוארה?
זה באמת מאוד תלוי, זה ממש תלוי בהורים, יש כאלה שיגידו, הילד שלי לומד כל כך טוב, ואני חייב לתת לו קצת שחרור.
אוקיי.
חייב לתת לו. זה ממש תלוי במשפחה.
אוקיי. לא הסתכלו בעין לא יפה על משפחה ששולחת את הילד חוג קפוארה?
אני בטוח שיש כאלה שזה שהם שלחו את הילד, זה לא תרם למוניטין של המשפחה.
אוקיי. בכל זאת הקבוצות מצליחות? אתה מקיים את החוג הזה?
כן, כן, זה מסגשג, זה גדל, זה מתפתח, ובשלב מסוים אני מבין שאין ברירה. אני לא יכול להישאר בתוך האולם של הבית כנסת הזה, וגם אני חושב שיש לי פה איזושהי יוזמה כלכלית. אני לוקח הלוואה מההורים, הלוואה גדולה, ואני סוחר מקום, ופותח שם הסטודיו. מקים את המרכז הראשון, זה היה מרתף מתחת לאדמה.
כמה סימבולי.
כן. ומתחילים בעצם לקיים שם חוגים לא רק של קפוארה, מגיעות נשים לחוגי פילאטיס וזומבה, וילדות לחוגי בלט, ואני בונה ממש סטודיו. ופה אני מתחיל להסתבך עם עולם שאני לא מכיר אותו, שזה עולם של ניהול. אחר כך מגיעה גם רויטל, ועוזרת לי להרים את העסק.
בעצם רויטל הופכת להיות יד ימינך, אתם הופכים להיות שותפים מאוד מאוד טובים ביחד.
רויטל הופכת להיות הסמנכלית של העמותה. למדנו להבין את המגזר החרדי לעומק, על הרגישויות שלו, על ה... דברים שכואבים לו, על הדברים שהוא צריך, ולפתח פתרונות ייחודיים ומענים ייחודיים, שהם פיתוח, ממש פיתוח שלנו, של איך אפשר לקדם בלי לשנות, איך אפשר לעזור לדברים לצמוח, בלי רגע לשבור את כל הכלים, או בלי לעורר עלינו את חמת זעם, כל הצדקנים והשמרנים, ועובדי השם באמת, אנשים שבאמת חשוב להם, שהעיר תשמור על צוויון, שהמגזר ישמור על צוויון, ולא רגע נפרוץ את כל החומות והגבולות, ונביא באמת, כי זה מורכב, אני מבין את זה.
בסרט רואים את זה, אבל בוא סבר את אוזני המאזינות, המאזינים, לדוגמה למשהו, הרי אתה מגיע מהחברה החרדית, אתה מכיר אותה, ובכל זאת היו דברים שבזמן אמת פגשת אותם, למדת אותם על בשרך, אז תן דוגמה למשהו ש... הרימו גבה או התרעמו עליו. יש שם גם ממש סצנות של זעם או פחד שלא יבואו, שבנות לא יבואו לחוג מסוים.
אז יש כל מיני אתגרים שאנחנו ככה פגשנו במהלך השנים. למשל, איזשהו דמות חינוכית, איזשהו מפקח חינוכי כזה בבית ספר מאוד גדול וידוע בבני ברק, שביום בהיר מחלק לכל התלמידים פתקים, מי שהולך לחוג קפוארה, אף מבית הספר. זאת חוויה מאוד מורכבת, אני ניגש לדבר איתו ואני פוגש אטימות מוחלטת, אני פוגש חוסר הבנה, אני פוגש חוסר הבנה בחינוך, וחוסר רצון לשמוע בכלל. אני אומר לו, תנסה, בוא תשמע, בוא תראה, אין לו שום רצון, והוא פשוט מוריד מנחית גזרה, זה גם גזרה כלכלית קשה, כי עוזבים הרבה לקוחות, וגם גזרה חינוכית ורגשית, כי זה ילדים שאני קשור אליהם, ילדים שאני עושה איתם דרך, ילדים שאנחנו, יש לנו איזושהי מערכת יחסים, וזה מקרה ראשון. מקרה שני באמת זה איזושהי חוויה מול בית יעקב. בית יעקב זאת המסגרת החינוכית השמרנית לבנות, כששם אנחנו בעצם דווקא איכשהו מכניסים את הרגל בדלת, מדברים עם הסגנית שהיא מתאמנת אצלנו, אצל חוגי אנשים, ובעצם אנחנו מגיעים איתה להבנה שאם החוג נראה כך וכך, והמדריכה היא כזאת וכזאת, אז אין שום בעיה, ואנחנו פותחים קבוצות יהודיות לבית הספר בית יעקב, משקיעים בזה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד מחשבה, הרבה מאוד מאמצים, משאבים. בסופו של דבר זה מתפוצץ, כי המדריכה שהיא חרדית, והיא מבית יעקב, היא לא מבית יעקב הזה. אז ההורים, חלק מההורים יוצאים כנגד זה, ועושים לנו איזשהו מהלך שמונע מהבנות להגיע. זה פוגע בנו מאוד. ואנחנו כמה שנים אחרי זה, מנסים לצמוח קדימה.
כן. יש מחלוקות בינך לבין רויטל, יש ראייה שונה לגבי מה צריך לעשות, או שאתם באותו קו?
אנחנו כל הזמן באיזשהו מתח בין השמרנות למודרנה. אני מגיע מהחברה החרדית, רויטל מגיע מהמזרח עם הדתי-לאומי, והיא עשתה את הדרך פנימה לתוך החברה החרדית, ואנחנו כל הזמן על המתח הזה שאני מאוד מנסה לקדם, והיא מאוד מנסה לשמור, אולי בגלל התנועות ההפוכות שאנחנו מבצעים בחיים שלנו, והמתח הזה מביא הרבה ויכוחים, הרבה חוסר הסכמה, שבסוף אנחנו יודעים לשבת וללבן אותה, ולרדת לעומקה, ולנסות להבין איך עושים את זה.
אולי זה גם איזשהו סוד של הצלחה, כי בעצם הקולות השונים נוכחים בשיח.
נכון.
זה מבטיח פחות נקודות עיוורון. אני לא אספר על זה, אבל בעצם בסרט רואים שלאורך הדרך, וככל שבית הספר שלכם הולך ועומד על תילו, ככה גם סוגיה מאוד מאוד מהותית בחייה של רויטל הולכת ומגיעה לאיזשהו פתרון או מקום יותר טוב. אז אני לא אספר, אבל זה גם מאוד מאוד יפה לראות. כי הרבה פעמים כשאנחנו עושים איזשהו תהליך של פריצת דרך או של צמיחה אישית בתחום אחד, אז הוא בעצם מקרין על עוד תחומים בחיינו.
זה ממש נכון. אני ממש לאחרונה קורא ספר של שריל סנדברג, שהיא בעצם הסמנכ"לית תפעול, או המנכ"לית תפעול, אני לא יודע בדיוק, של פייסבוק. והיא ככה מדברת על ההפרדה הזאת שאנשים מנסים לבצע בין החיים הפרטיים לבין העבודה. זה לא באמת עובד, אנחנו אדם שלם, ואנחנו כמובן, אם אנחנו חווים צמיחה באזור אחד, זה משליך ישר לאזורים אחרים. בגלל זה אגב, אני ממש מעודד לאחרונה אנשים, בעקבות חוויה אישית שלי, שוב, אני את חוק לימודיי לא הצלחתי להשלים בישיבה, אני לא באמת חוויתי חוויית הצלחה שמה, ודווקא ההצלחה שלי להוציא תואר, וההצלחה שלי בלימודים שהם לימודים אקדמיים, ובמנדל, גרמה לי לחזור חזרה ללמוד גמרא, גרמה לי לצמיחה בתוך הבית, גרמה לי לצמיחה בהדרכה, זאת אומרת, אני רואה את המעגלים נפגשים.
מאוד מאמינה בזה. אז רגע, מה למדת? איזה תואר?
אז למדתי תואר בחינוך וחברה, שזה בעצם תואר עם אוריינטציה לעבודה עם בן נוער בסיכון, ועכשיו אני סטודנט לתואר שני במנהל עסקים.
אני חושבת על הילד הזה, שהנה, אפשר לספר לו עכשיו, שאתה עושה תואר שני ולומד גמרא.
עוד אל תגלי לו.
אתה שומר עליו. זה, אוקיי, אם לוקח אותנו קצת לתלמידים שלך, זה שהזכרת גם את הדגש על נוער בסיכון. ובעצם יש תלמידים שמגיעים, ואני מניחה שאתה רואה בהם אותך, ושיכול להיות שהקפוארה היא איזו רפסודה כזו, איזה קרש הצלה עבורם. אני אבקש ממך רגע לתאר מה זה קפוארה.
אוקיי. קפוארה זה קסם. קפוארה זה קסם גדול. בעצם, בתיאור טכני ויבש, קפוארה זאת אמנות לחימה שהתפתחה על ידי עבדים לפני 500 שנה בברזיל, כשהיה אסור להם לעסוק באמנות לחימה, אז הם החביאו את האמנות לחימה שלהם בתוך ריקוד שבטי, ליוו את זה במוזיקה, כלי נגינה, מאוד פרימיטיביים, יש לומר, קוקוסים ודלעות ומקלות שהופכים להיות בעצם כלי מיתר וכלי הקשה. וככה אנחנו בעצם רוקדים את הריקוד מלחמה שלנו, ומשלבים אותו במשחק, בפולקלור ברזילאי, בתיאטרון, בהרבה אומץ, ובהתמודדות עם אתגרים. האישיות של המתאמן באה לידי ביטוי בתוך הקרב, מרחאות, משחק, שהוא מנהל גם בהתמודדות שלו עם עצמו, עם תרגילים שהוא מתקשה לבצע, וגם מול הפרטנר בתוך מעגל הקפוארה. ובעצם זה כאילו התיאור הטכני והיבש. אבל
אם... הוא לא הצליח להיות יבש, הוא כבר היה מטובל.
היה מטובל. נרטיב אותו קצת יותר כשאתה מגיע לאימון הזה, מגיע לחוויה, לקבוצה, לרגע הזה שבו כולם מתאמנים, ואתה מנסה כל פעם לפרוץ עוד תקרת זכוכית, וכל פעם להתמודד עם איזשהו חסם אחר, רובד אחר בחיים שלך, באישיות שלך, רובד אחר שצץ, ולפגוש כל כך הרבה אחרים שגם הם מתמודדים, וכל אחד הוא סיפור, וכל אחד הוא אתגר, וכל אחד הוא אור בצבע אחר. והרבה אורות נפגשים. קורה שם אור גדול. וכל האורות האלה ביחד הם יוצרים מין שרשרת כל כך יפה. וכשנותנים להם רגע לדבר על זה, לא רק להיות נוכח, אלא גם לספר. ואחרי אימון יושבים ועושים איזשהו מעגל שיח, שבו כל אחד אומר, רגע, עם מה התמודדתי היום? מה הבאתי איתי? מה לקחתי מכאן? וכל אחד יכול לספר רגע גם על השני. מה הוא ראה אצל השני היום? זה הרבה מעבר נכנסתי לאימון, עשיתי בעיתות גלגלון והלכתי הביתה. ככה אני לפחות תופס את זה, ככה אני מעביר את זה, ככה אני חווה את זה. אני מגיע בימי חמישי, יום חמישי אני מתחיל אותו בבוקר, יום לימודים ארוך, מתחיל אותו ב-8 בבוקר, לימודים עד 5 אחר צהריים, מ-6 אני מאמן עד 12 בלילה. בערב, האימון האחרון זה הקבוצת בוגרים שלי, אני מגיע אליה מאוד מאוד תשוש פיזית, אחרי שבוע שלם של אימונים, ואני יוצא מהאימון הזה חדש, אני מוכן להתחיל שבוע חדש, מוכן להתחיל את אותו יום מחדש. בימי חמישי אני מתקשה להירדם, בדרך כלל אני הולך לישון 3 או 4 לפנות בוקר, כשב-6-7 אני כבר קם חזרה להיות בבני ברק. אני פשוט טעון בכל כך הרבה אנרגיה טובה. המפגש הזה עם הקבוצת בוגרים הוא מפגש שמתדלק.
אני שמעת מימד רוחני בקפוארה.
בטח, בטח. הקפוארה מזמן לא משהו שהוא נגמר במימד הפיזי.
מה הסגנון שלך כקפואריסט? אמרת בעצם יש איזה סגנון אישי של כל לוחם או אומן.
מעניין. הסגנון שלי הוא מתבטא ביצירתיות. אני עדיין מתקשה להסתיר פחד. אני משתדל להפגין אומץ. לפעמים הוא קצת מהיר מדי. או יצירתי.
וכשאתה מתאר את הקסם הזה שבקפוארה, את השילוב של גוף ונפש, וגם ביצוע וגם רפלקציה, כלומר אחר כך השיח, שגם מתבונן פנימה, אבל גם זה על זה. באיזה אופן אתה רואה על התלמידים שלך שמגיעים באמת מתוך מצבי תלישות, בדידות, סיכון, נידחות, אזורים שאתה מכיר? באיזה אופן אתה רואה שהקפוארה היא מרחב משקם או בונה?
יש כל כך הרבה היבטים, כל כך הרבה אופנים. אפשר לראות ילדים תלושים שהקימו משפחות. אפשר לראות חבר'ה עם דיסלקציה חריפה, עם קושי לקרוא שורה, או עם קושי לכתוב. מדבר איתך על אנשים בני 20. שמוצאים תעודות מקצועיות, ומתקבלים לעבודות מכבדות, ומשתלבים במשק הישראלי. אפשר לראות אנשים שמחליטים להפסיק להשתמש בסמים או לעשן.
מהחברה החרדית?
כן. אפשר לראות בני נוער צומחים, אני אחת החוויות הטובות שלי, זה בחור שמגיע אליי אחרי 3-4 שנים של קשר מאוד קרוב ואימונים, הוא ניגש אליי ואומר לי, זה היה בשבילי, אתה היית בשבילי פה בזמן שהייתי מאוד מאוד צריך את זה. אני עכשיו במקום אחר בחיים, אני מקים משפחה, אני עובר לישיבה אחרת, והפרק הזה מבחינתי כרגע נסגר, מסתיים. אבל הוא עזר לי לעבור לפרק הבא. וזה רגע שאני מחבק אותו, ואני אומר לו, אני כל כך גאה בך, ואני כל כך מאושר שאתה נתת לי הזדמנות להיות איתך בשלב הזה של החיים, ולהיות עבורך פה. ועם כל הקושי או הכאב, השמחה לראות את הדבר הזה צומח, את הפרח הזה מלבלב, אני לא צריך, לא צריך.
זה מאוד יפה, כי זה לא שהקפוארה היא דרך חיים עבור אותו נער שדיבר איתך, היא הייתה קרש הצלה תקופה קריטית בחייו, ועכשיו הוא נפרד.
הוא מרגיש שהוא יכול ללכת עכשיו לבד, וזה בסדר, זה שלו.
כן.
ויש אחרים שלו, יש אחרים שאומרים...
אלה שיבואו מחר לסוכה, הם אלה שזה כן מלווה אותם לאורך חייהם.
יש כאלה, יש כאלה שלא יבואו מחר לסוכה. יכול להיות שזה ירגיש להם קצת יותר מדי דתי. יכול להיות שהם עכשיו נמצאים בברזיל, למשל, שזה אחד מהחבר'ה שלי הייתי צריך לתת לו ממש בעיטה כדי לזרוק אותו מהארץ ולהגיד לו, לך כבר, תפרוס כנפיים, תחקור את העולם, תגלה את עצמך, תחפש את עצמך. יש כאלה שצריכים רגע ללכת בלי שנחזיק להם את היד.
כן.
ואני עדיין מסתכל עליהם. מרחוק, כל כך גאה.
בעצם יש איזשהו, אתה לא מטפל, אבל יש איזשהו מימד, שהוא ער לנפש, ויודע איך לתמוך, ואיך להיות שם עבור אחרים. יש איזה משהו טבעי, שנדמה לי, שאתה נושא בתוכך.
אני מאוד מקווה. אני הרבה זוקף את זה לחוויה האישית שלי. אני רק אגיד שאחד החלומות, באמת החלומות הגדולים, זה לכתוב או להצליח לכתוב עם מישהו אחר תוכנית שהיא תהפוך להיות משהו טיפולי.
לא דיברת הרבה על ההורים שלך, אבל זה נשמע שלא משנה מה עשית, רק מהסיפור, זה נשמע שהם היו שם.
אני חושב שחלקים גדולים ממה שעשיתי הם בכלל לא יודעים. אני יכול להגיד עליהם שהם אנשים מופלאים ומכילים, ובדרכם מאוד מאוד מנסים לתמוך. שאבא שלי הוא בהרבה מובנים, מבחינתי מודל ודמות להערצה. בשקט שלו, בטוב לב שלו, זה אדם שלא יפגע בזבוב. והוא נתן לי הרבה הרבה ראייה על איך אפשר רגע לשים את עצמך בצד. לתת לאחר להיות קודם. לטוב ולמוטב. אבל,
כן.
אבל כן, אני לא חושב שהם ידעו, רוב הדברים הם בכלל לא...
כן.
אולי היום הם מתחילים לשמוע.
וואו.
אולי, אני חושב שבסרט הם גילו דברים שהם לא ידעו. כאילו כשהם ראו את הסרט, אחרי הסרט, בסיום ההקרנה, ציפיתי לשמוע מאמא שלי. והיא ניגשה אליי ואומרת לי, טוב, הלכנו, ביי. אני חושב שזה מאוד מאוד הפתיע אותה הדברים שהיא ראתה שם, ההתמודדויות, האתגרים שהיא ראתה, והיא פשוט לא יודעת איך...
היה לה קשה להכיל את זה.
איך להכיל ולהגיב על זה, כן.
עד היום?
כן. אבל אישה מדהימה, ואימא וסבתא שנותנת את כל כולה, במסגרת היכולות שלה, בצורה באמת להרצה.
אני יכולה להגיד לך כצופה, שאי אפשר שלא לראות אותך בסרט. ושיש משהו בדמות שלך שהוא מלמד, הוא מציע איזושהי חוויה קיומית שאני מקווה שנצמח אליה, כי היא יודעת להכיל ריבוי ופתיחות וסגנונות חיים שונים. והלוואי, אני חושבת שיש איזה ריפוי לחברה הישראלית שתמון בדיוק במה שאתה מגלם. איזה נס יש בחיים שלך?
אני חושב שהקפוארה היא הנס הכי גדול שלי.
לאיזה נס אתה עוד מייחל?
אני חושב שכל המיזם הזה שאני עוסק בו כבר מעל 10 שנים הוא נס מתמשך, ואני הייתי רוצה לראות אותו קופץ מדרגה. אני לא יודע אם זה מקבל הכרה או מתגבר על האתגרים הכלכליים שלו.
אוקיי. אז מיקי, תודה רבה.
תודה לך, זה היה מיוחד. אני חושב שאנחנו דיברנו פה על דברים שלא דיברתי אף פעם.
הפתעת את עצמך במשהו שאמרת?
את יודעת, אני התראיינתי המון פעמים, ואני מדבר למחייתי. ואני אחרי הסרט, אחרי כל הקרנה, פוגש קהל ונשאל שאלות, ואני אומר לעצמי, אוקיי, מה כבר אפשר לחדש? ומסתבר שיש עוד הרבה רבדים, יש עוד הרבה לאן לרדת ולהעמיק.
תודה גדולה למיקי חיית. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי. תודה לכם ולכן, על הקשבה, על הנאמנות ועל התגובות החמות. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.